טוב. אנחנו משני היבטים, שלושה היבטים, כבר מרגישים את חג הפסח. קודם כל, בין הזמנים אוטוטו, ראש חודש ניסן. דבר שני, ההלכה הראשונה בהלכות הפסח, פוסק השולחן ערוך מה שכתוב בגמרא בתחילת מסכת פסחים, 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים בהלכות החג. ובפועל אוטוטו ראש חודש ניסן. אז אני רוצה לנסות לחבר או להסתכל על חודש ניסן, בעיקר על חג הפסח, אולי לנסות לקשר קצת על ההסתכלות של המלחמה שבה אנחנו שורים, על התקופה שבה אנחנו נמצאים, על האווירה ששורה קצת על עם ישראל, קצת לנסות להסתכל מה חג הפסח מלמד אותנו. כי צריך לזכור שהמשנה בפרק העשירי של מסכת פסחים אומרת, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם אגב בהלכות חמץ ומצה בפרק ז' משנה קצת את המשנה. אומר הרמב״ם, בכל דור חייב אדם להראות את עצמו. מה זה להראות את עצמו? זאת אומרת באמת באמת להרגיש אפילו מבחינה חיצונית כאילו הוא עכשיו יצא ממצרים. בואו ננסה לעשות סימולציה, תראו לעצמך, הייתי אומר לכם עכשיו, בעזרת השם שיקרה בקרוב, כל החטופים שוחררו.
שינוי זה
לראות ולהראות? בוודאי, או להראות את עצמו. אם אתם אומרים, כל החטופים משתחררו. איזה אווירה יש בעם? נכון, אווירה טובה. בעזרת השם, בקרוב בימינו. אומר הרמב״ם, וגם המשנה, אתה צריך להרגיש כמו שבני ישראל הרגישו שהם יצאו ממצרים, תראו אתכם, הם היו עבדים. עכשיו קשה לנו לפעמים להתחבר, עבדים, ופתאום בני חורין, איזה הרגשה. עכשיו הרבה פעמים בגלל שאנחנו עושים ליל הסדר ועוד ליל הסדר ועוד ליל הסדר, זה קצת שוחק. אומר הרמב״ם, חייב להראות את עצמו, אתה צריך להראות, אני מרגיש כאילו עכשיו יצאתי ממצרים. הוא מוסיף עוד מילה, כאילו יצא עתה, עכשיו ממצרים. ליל הסדר, לשמחתי אגב, מחקרים מראים ש98% מהיהודים במדינת ישראל חוגגים ליל הסדר. 98. לא כולם במלוא ההידור במצות בהשגחת הבדץ, אבל בגדול 53%, יותר מחצי מהיהודים, חוגגים אותו כהלכתו. אוכלים מצות ומרור וקוראים את כל ההגדה, עוד כמה אחוזים חוגגים טיפה, אבל 98% מציינים את ליל הסדר. להתחבר לאותה שרשרת של גאולה. אתם יודעים שהסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, בין כמה הוא? בערך. בין כמה הסכסוך הזה?
100 שנה.
100 שנה. אז קשה לשים אצבע בדיוק. אבל החלל הראשון של נפגעי פעולות האיבה, אתם יודעים, היום ביום הזיכרון יש שני טקסים. יש חללי צהל ויש נפגעי פעולות האיבה.
700 ומשהו.
שמי זה הראשון? מי זה החלל הראשון של נפגעי פעולות האיבה? בר כוכבא שם? טרומפלדור? הראשון, מספר אחד, חלל מספר אחד בנפגעי פעולות האיבה, קוראים לו הרב זלמן צורף. אם הייתם פעם בקרב קבר זכריה הנביא בהר הזיתים, מיד מאחורי הקבר יש קבר של הרב זלמן צורף. הוא נרצח על ידי ערבים פה בירושלים, והוא נחשב חלל ראשון, 1853, אם אני לא טועה. חלל צהל הראשון, מי זה? חלל צהל, מאיזה שנה סופרים? הרי יש לצערנו 23,000 בערך, אפילו כבר יותר היום, לצערנו ביום אחד היו 1,400. אבל חלל צהל, מי זה הראשון? הרב אהרון הרשלר. נרצח במשכנות שעננים 1873. למה הוא חלל צהל הראשון? אין לי מושג. אני חושב, אני יכול להעלות השערה, כי יש תמונה שלו. הוא הראשון שיש תמונה. אבל מאז סופרים חללי צהל, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים כמעט 25,000, זה מ-1873. אגב, תראו את איזה עולם קטן. הרב הרשלר, שנרצח על ידי ערבים לימים פלסטינים, הוא החלל צהל הראשון, למד בכולל נטורי קרתא. תראו איזה עולם. חלל צהל הראשון הוא תלמיד נטורי קרתא. זה לדעתי כל ישראל בסוף באותה צלחת. אבל למה אני אומר לכם את זה? כי הסכסוך עם הפלסטינים הוא בערך בין 170. נגיד מערב צורף, השם יקום דמו, עד היום, 170-180 שנה. כמות הפעמים שניסו לפתור את הבעיה הזאת במרכאות, כמה ועדות ונשיאים ושרי חוץ, מה שאתם רוצים. הסכמי זה והסכמי זה שנים. אם בהיסטוריה למדתם על ועדת פיל ועל ועדת זה, לא יודע אם לומדים את זה היום בהיסטוריה, מיליון פעמים. אחת הוועדות, 1929, קוראים לה ועדה אנגלו-אמריקאית. באה לפה, ניסתה לפתור את הבעיה בין היהודים לערבים. מי היה נציג היהודי לוועדה? קוראים לו דוד גרין. לימים? דוד בן גוריון. דוד בן גוריון. סיפרתי לכם פעם שלפעמים לא זוכרים טובה לאנשים. סיפרתי לכם? דוד בן גוריון היה לו יהודי אמריקאי, זה לא קשור לשיעור, סתם אני מספר לכם. היה לו יהודי עשיר אמריקאי שהעריץ את בן גוריון. והוא החליט שם בתחילת שנות ה-50 שהוא בונה בית ספר על שם בן גוריון. ובן גוריון היה איש צנוע, אמר אני לא רוצה בתי ספר על שמי, לא הסכים. אז אותו יהודי אמריקאי התחכם, אמר דוד בן גוריון, השם האמיתי שלו זה דוד גרין. גרין באנגלית זה, אני אקרא לבית ספר הזה הכפר, וכך היה. הוא קרא לבית ספר הכפר הירוק, מכירים? מרכז הארץ ליד צומת גלילות, הכפר הירוק על שם דוד בן גוריון. היום תעברו ליד בית ספר הכפר הירוק, בעיניי ראיתי, הייתי שם כמה פעמים, יש שלט גדול. בית הספר הכפר הירוק על שם ראש הממשלה לוי אשכול. למה? אין לי מושג. לא זוכרים. אבל בכל מקרה דוד מגוריון היה זה שבא ועמד לפני הוועדה לטעון את טענת היהודים על זכותם על ארץ ישראל.
איזה ועדה?
האנגלו-אמריקאית, 1929. עכשיו אם אתם יודעים, הרי האמריקאים נמצאים רק 500 שנה. לפני 500 שנה לא הכירו את אמריקה, נכון? עד שקולומבוס גילה אותה. זאת אומרת, כל אלה שאתם פוגשים, טראמפ ובייקר, מי שאתם רוצים, הם רק 500 שנה שם. הם באו בעיקר מאירופה, מהולנד. והאונייה הראשונה שהביאה מהגרים מהולנד לאמריקה, קראו לה המייפלאואר. זה נקרא האבות המייסדים. זה האנשים הראשונים שהגיעו להתיישב בארצות הברית. שואל דוד בן גוריון את אנשי הוועדה, תגידו לי כבודכם, באיזה תאריך יצא המייפלאואר מאירופה לאמריקה? אמרו לו, מאיפה אנחנו יודעים? אמרו להם, תגידו לי, מה הם אכלו כשהם היו באונייה הזאת בדרך לאמריקה? אמרו לו, מאיפה אנחנו יודעים? אמרו לו, ומה הם לבשו כשהם היו בדרך מהולנד לאמריקה? אמרו לו, מאיפה אנחנו יודעים מה הם לבשו? אמר להם, תשמעו מה אוזניכם שומעות ומה פי מדבר. אנחנו יצאנו ממצרים לא לפני 500 שנה, לפני 3,300 שנה, ואני יודע להגיד לכם היום בדיוק באיזה יום, ואני יודע להגיד לכם בדיוק מה הם אכלו, ואני יודע להגיד לכם בדיוק מה הם לבשו. אז אתם באים ללמד אותנו מה זה חיבור לשורשים לארץ ישראל? אתם, שאתם לא זוכרים אפילו באיזה תאריך יצאתם ומאיפה יצאתם? ולכן אגב, אנחנו יושבים בליל הסדר ועוסקים באותו סיפור כדי להתחבר לשורשים. צריך לזכור אגב, המנחת חינוך שואל, שהרי מצוות סיפור יציאת מצרים היא מצווה שאנחנו מקמים כל יום בקריאת שמה. שואל המנחת חינוך בסימן חף א', מה זה שונה מכל יום שאנחנו זוכרים יציאת מצרים? עונה רב חיים מבריסק, שקוראים לו רב חיים סולובייצ'יק. אומר רב חיים, הדין בליל הסדר זה לדעת את זה בצורה של שאלה ותשובה. בליל הסדר חייבים לשאול ולענות. ככה מתחברים הכי טוב מבחינה פדגוגית, מבחינה לימודית, לשאול ולענות. מי צריך לשאול? הבן. ומי צריך לענות? האבא. אגב, הגמרא בפסחים בדף קט"ז אומרת, אם הבן חכם, הבן שואל, ואם לא, אז האישה שואלת. ואם האישה לא חכמה, שואלת הגמרא, מה אנחנו צריכים לענות? לא יכול להיות. נכון? אבל הגמרא אומרת, אם לא, אז הוא שואל לעצמו. אגב, זה שהאבא עונה לבן, יש תשובה מעניינת של הרב שטרנבוך. הרב שטרנבוך זה אב בית הדין של העדה החרדית. יהודי מאוד מבוגר, בן 98, אם אני זוכר נכון. אני חושב שהוא גר בבית שמש, הוא חונה הגייבד. גאון אב בית הדין של העדה החרדית. הרב שטרנבוך, יש לו ספר שנקרא תשובות והנהגות. והוא כותב באחת התשובות, הוא אומר, ראיתי דבר פלא. שיושבת משפחה לליל הסדר. בראש השולחן יושב הסבא, ומסביב לשולחן יושבים הילדים שלו והנכדים שלו. ומי מסביר את ההגדה? הסבא. אבל כתוב והגדת לבנך. אז מי צריך להסביר לילדים? האבא. ולכן הוא אומר רצוי, אני לא פוסק הלכות, אבל שתדעו שזה אתגר. ברוך השם כולנו עושים את זה נכון, משפחות משפחות, וברוך השם אנחנו חיים בדור שאנחנו זוכים לראות אבות, סבים וסבתות, וסבא וסבא רבא לפעמים, נכון? מה שלא היה פעם אגב. פעם לא זכו. הנכדים שלי, יש לי 5 נכדים שיהיו בריאים, יש להם ברוך השם, סבים, סבתות, סבתו רבא, סבא, הם כבר מבולבלים, ברוך השם. אז אומר הרב שטרנבוך, צריך להקפיד שמי שמספר לילדים את התשובה, זה האבא. איך עושים את זה? לא יודע. אתגר, אתם יודעים שלפני כמה שנים, הלכתי לבקר את הרב של כפר מימון לשעבר, אני ואשתי הלכנו לבקר אותם, אותו ואת רעייתו, הרב איגרה. קוראים את הרב איגרה? הוא חבר בית הדין הגדול. זה כאילו הערכה הכי גבוהה של בית הדין. מקביל להבדי לבגץ. זה הערכה הכי גבוהה. דיין חשוב, הרבה שנים, תנית חכם גדול. ובדיוק הוא ישב וכתב פסק דין. הוא שיתף אותי בפסק הדין. הוא אומר לי, מה פסק דין? הוא אומר, הגיע איזה חוסיד. שלא עלינו התגרש, וגירושין לא נעימים. מגיע ליל הסדר, פונה החוסיד הזה לבית הדין של מדינת ישראל, ואומר, הילדים שלי חייבים להיות בליל הסדר? אצלי, לא אצל גרושתי. למה? והגעת לבנך. בית הדין אמר צודק. עלה להרכאה לבית הדין הגדול, בית הדין הגדול ביטל, נתן שם הסברים שלהם, תרצו, הפסק דין הזה נמצא באינטרנט. בכל מקרה, ליל הסדר, מה? שהולך לאמא. שנה אמא, שנה אבא. בכל מקרה, ליל הסדר זה החג שבו אנחנו מתחברים, חינוכית, לימודית, למקור. למקור ליציאת מצרים. ואני רוצה לתת נקודה אחת. מה אנחנו לומדים מיציאת מצרים? מה אנחנו לומדים מליל הסדר? ותראו כמה זה מתחבר לתקופה שאנחנו נמצאים. כמה זה מתחבר לחרבות ברזל, כמה זה מתחבר למלחמה בעזה, בכלל למצב שלנו. וזה נובע משתי שאלות שאני רוצה לשאול. אחרי שנתנו הקדמה על החשיבות של ליל הסדר, ניקח נקודה אחת ברשותכם. אם אתם מסתכלים בפסוקים בתורה, בפרשת בו, כשהקדוש ברוך הוא ומשה רבינו מכינים אותנו ליציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו בדיוק איך בני ישראל אמורים לצאת ממצרים. מה לובשים? מה מחזיקים ביד? מה מחזיקים ביד? מקל, מקלכם בידיכם, נעליכם ברגליכם וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בדיוק מה אוכלים. צלי אש על מצות, מורים יאכלו. במילים אחרות, מה אוכלים כשיוצאים ממצרים? צלי אש, מצות ומרורים. זה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו עוד לפני שיוצאים. אגב, אני אמרתי בפעמים רבות, בפורומים רבים, פעם אחרונה שאני אכלתי בשר הייתה לפני כ-40 שנה. אני 40 שנה צמחוני. לפני זה גם הייתי צמחוני, אבל קצת אכלתי פה ושם. טעם בשר לא בא לפי 40 שנה. אבל אני אומר בכל פורום, בעזרת השם, ייבנה בית המקדש, קורבן פסח, אוכל. אם יתירו לי תבעול, אבל אוכל, שזה יהיה הבעיה שלנו. אז לפי הפסוקים, עוד לפני שיוצאים ממצרים, אנחנו כבר יודעים מה נאכל. פסח, מצה ומרור. ואחרי זה כתוב שבני ישראל לא הספיקו להחמיץ את הלחם, ולכן מה הם אכלו? מצות. ואם היה להם זמן? מה היו אוכלים? אז איך זה יכול להיות? יש לכאורה סתירה בתורה. התורה אומרת לנו לכתחילה על מצות ומרורים יאכלו, ואחרי זה כשהם יוצאים כתוב כי לא הספיק בצקם, שהאגדה מספרת, לא הספיק בצקם שלהם ולכן אכלו מצות. לכאורה לא נכון. לא נכון. למה אכלו מצות? כי זה משהו ציווה. לא בגלל שלא היה זמן. עכשיו התורה כותבת ולא הספיק בצקם, וגם האגדה של פסח כותבת. איך מיישבים את הסתירה הזאת?
אולי אפשר להגיד שהציווה היה שהם לא יוכלו להתמאמה.
אבל אז תכתוב לא להתמאמה. יכול להיות שהם לא התמאמהו, אז הם גם לא שמו את הנעליים כמו שצריך. יש עוד הרבה דברים שכשממהרים לא עושים. אבל אפשר להוסיף קושיה מספר 2, שלא אני שואל אותה, שואל אותה הברבנל. לברבנל יש פירוש על ההגדה שנקרא זבח פסח, ושם הוא שואל שאלה מספר 2. כשאנחנו פותחים את ההגדה של פסח ומצביעים על המצה ואומרים הלחמה עניה דיאכלו אבטנה בהר עד מצרים, נכון? כל דכפין, אתם יודעים, יש חסידים שאומרים בצחוק שיש הרבה דברים שצריך לשנות בליל הסדר כדי שהילדים ישאלו. מסתכל הילד על האבא ואומר, מה זה כל דכפין יצר? אבא, אתה הרי קמצן מקומצן, אתה לא מביא אורחים לעולם, פתאום כל מי שרוצה שיבוא, אתה כזה, אבל זה בדיחותה, כן? אומר האברבנל, בתחילת הסדר אנחנו אומרים, זה לחם עוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. מתי הם אכלו את זה? כמה זמן?
שמייצאו.
210 שנה. זה לחם של עבדים. כמה מכם אגב במהלך השנה אוכלים מצות? בסדר, אבל זה לא. אגב, תלכו פה לשווארמה, תבקשו שווארמה במצה. נותנים? שווארמה במה שמים? בלאפה. לא טעמתי, אבל ככה רואים שהחבר'ה אוכלים. זאת אומרת, מצות, אומר האברבנל, גם אבן עזרא כותב את זה, אגב, איזה מקום, הוא מספר על יהודי שישב בכלא בהודו, האברבנל חי לפני, אבן עזרא חי לפני 950 שנה, שאכל בכלא מה? מצות. אחרי, מה זה מצות? זה קמח ומים שלא נותנים לו לטפוח, לא נותנים לו להפך ללחם, הוא נשאר מצה. עכשיו תראו, אנחנו היום חכמים, מצות מכונה. מצות מכונה לא רעות. יודעים מי כותב, הרב משש, קרים הרב של ירושלים, יש דיון בפוסקים האם מותר לאכול מצות מכונה. קרים את הדיון הזה? זה התחיל לפני, בתף קוף צדיק חטא, היה יהודי, קראו לו יצחק זינגר, שהמציא מכונה לפני 150 שנה. באו הפוסקים ואמרו, אסור מכונה, צריך כוונס. מכונה לא יודעת לכוון. ולכן באו רבני החסידים, כמו הדברי חיים מצאנז, כמו חידוש שערים מגור, ואמרו, מצת מכונה היא חמץ. מצת מכונה חמץ. כי אין כוונה. אין כוונה, מכונה לא יודעת לכוון. אגב, מותר לעשות ציצית. ציצית היא מכונה. לא, מי אמר שזה תופס? לא, הם צוברים שלא. ציצית אפשר לעשות עם מכונה? הרבה דברים. ספר התורה אפשר לכתוב מכונה? אתם צריכים מה היינו עושים במדפסת. יש כאלה שדייקו מהטס ביורדה שמותר. אבל ספר התורה מי כותב? סופר סתם. אגב, לפעמים יש טעויות. אם אתה נותן למחשב, אין טעויות. כמה זמן ייקח למחשב להדפיס? וכמה לוקח סופר סתם?
שנה.
וכמה זה עולה? אתה מבין? אין. ולכן היו חסידים עד היום שאוסרים לאכול מצות מכונה. אבל אני אספר לכם את זה. אבל הרבה, המהרש"א מברזן התיר, ובעקבותיו הרבה הרבה פוסקים התירו, שזה מספיק להגיד כוונה כשאתה לוחץ על הכפתור. לא, אני כזה כאן סוגיה, חבר'ה, זה לא הסוגיה. למה אני אספר לכם את זה? כי אמרתי לכם, מצות זה לחם של עניים. כותב הרב משש, רבה של ירושלים, היה רב בקזבלנקה, נדמה לי, כותב, עדיף לאכול מצות מכונה. כי מצות יד, אתה לא יודע, הוא התבלבל, לא התבלבל, לקח זמן. כמה זמן לוקח למצות מכונה? מהרגע שהמכונה מערבלת את הקמח ומים, עד שיוצאת מצה? 8 דקות. כמה לוקח מצות יד?
17.
על הקסקס. אומר, חבר'ה, עדיף. ולמה אני נזכרתי בזה? כי הוא כותב, אלא אם כן, יש לו שיניים חזקות ותוכנות. כי מצת יד בינינו, אכלתם פעם מצת יד?
כן.
חבר'ה, זה למטיבי לסת. זה לא פשוט. מצת יד, אנחנו חכמים, מצות מכונה. אומר האברבנאל, אתה פותח את ההגדה ומסביר מה זה המצה, שמחלו אותה 210 שנה. אחרי ההגדה, שכבר כולם קצת עייפים וקצת איזה, פתאום אמר רבן גמליאל, מצה זו על שום מה? הלו, איפה היית בתחלת הסדר? הסברנו. זה לחם עוני, הלחמה עניה. בסוף ההגדה פתאום נזכרים לשאול אותנו, מצא זו על שום מה? ולא רק זה, אמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה אלו בפסח, לא יצא, ידי חובת מה?
כמובחר, לא
כמו. אז יש שתי דעות בראשונים. או שלא עשה סיפור יציאת מצרים, או שלא יצא ידי חובת אכילת מצה. זאת אומרת, תחשבו על זה, אכלתם בליל הסדר מצות, כמה כזיתים אוכלים בליל הסדר? כמה? לא כמה זה כזית, כמה אוכלים? קודם כל שלוש, במוציא, בקורך ובאפיקומן. יש דעה שבמוציא אוכלים שניים, ויש דעה שבאפיקומן אוכלים שניים. זה אומר יחד חמישה כזיתים. לא ניכנס כרגע לדיון כמה זה כזית, אבל בואו ניקח את השיטה הכי מחמירה, מבלי לסבך אתכם, שיטת החזוניש, נפח וזה וזה, כל כזית זה שתי מצות. חמש כזיתים כמה זה? עשר מצות. אומר השולחן ערוך, אגב, צריך להכניס הכל לפה ולבלוע בבת אחת, ובלבד שלא יחנק. כך כותב השולחן ערוך. אז סתם, אני אומר, לא צריך עשר מצות, אבל אתה רואה לכם, יהודי אכל עשר מצות, אבל לא אמר שלושה אלו בפסח, באמת כלום? כל מה שהוא עשה, מסכן? איך אומרים החבר'ה? פול גז? בניוטרל? אז הר"ן כותב, מוסיף מילה. כל שלא אמר שלושה אלו בפסח, לא יצא דרך חובה, כראוי. אבל אני שואל, תראו איזה סתירה יש בתורה, ואיזה סתירה יש בהגדה. התורה אומרת, תאכלו מצות. אחרי זה כתוב, למה אכלו מצות? כי לא היה זמן. ההגדה מסבירה בהתחלה, זה לחם עוני. ואחרי זה היא מסבירה, כי לא הספיק מצקם של אבותינו להחמיץ. חברים, תחליטו. זהו זה. אומר הברבנאל תירוץ שנראה מאוד ישיביש. מאוד כזה למדני. אומר הברבנאל, ותראו איך זה מתחבר למלחמה שלנו, ובכלל המצב. אומר הברבנאל, במצה יש שני עניינים. מצה מצד אחד זה לחם של עבדים. זה לחם עוני, לא טעים, יבש, משוויז, צריך שיניים טובות ותוכנות, אומר הרמשש. מצד שני, מצה מסמלת שבכמה דקות אפשר להפוך מעבד לבן חורין. ישועת השם, כרף עין. במילים אחרות, מצה מסמלת שני דברים מנוגדים, עבדות וחירות. אומר הברבנאל, יושב יהודי בוורשה לפני 80 שנה, או בצנעה לפני 100 שנה, או במוסקבה לפני 120 שנה בפרעות ובפוגרומים, או בקזבלנקה באירועים מול היהודים בתקופת התשמץ, או בחרבות ברזל עכשיו, ומסתכל על המצה בליל הסדר. עכשיו יש לו שתי אפשרויות, או להיזכר בצד העצוב של המצה, או להיזכר בצד השמח של המצב של הגאולה. אוטומטית כיהודים, לאן אנחנו מתחברים? צד עצוב. אומר רבן גמליאל, אם אתה סיימת את ליל הסדר ולא הבנת שגם שקשה וגם שלא עלינו יש חללים מרובים, אנחנו משלמים מחיר כבד ונלחמים וסובלים ובוכים, אבל בסוף יהיה טוב, זה ליל הסדר. אם יצאת מליל הסדר שבוז, לא יצאת ידי חובה. ולכן ליל הסדר פותחים בגנות ומסיימים בשבח. אני טוען, ככה אני משתדל להגיד לילדיי בליל הסדר, שהחצי הראשון של ליל הסדר צריך להיות באווירה של יום השואה. כי הרי רצחו ילדים יהודים במצרים באלפים. אז למה אנחנו לא מרגישים יום השואה? אתם יודעים למה? כי אין תמונות, אין סרטים, ואין אנשי עדות. אבל באמת באמת 210 שנים באירופה, במצרים, היה כמו באירופה לפני 80 שנה. רצחו ילדים. החצי הראשון הוא גנות, עבדים היינו ובדמי חיי, חצי הראשון. אבל אם סיימת את ליל הסדר בתקופת חרבות ברזל ואמרת, הנה גם אנחנו סובלים, גם אנחנו המצה הזאת יבשה ולא טעימה ולא טובה, לא יצאת ידי חובה. אם אנחנו קמים בבוקר במהלך המלחמה הזאת של חרבות ברזל ואומרים את השאלה הכי מה יהיה, התשובה פשוטה, כי יהודים מאמינים, אנחנו עונים, יהיה טוב. אין ספק, אין ספק. אתם יודעים שיש פלא גדול בהגדה של פסח. מי נהיג אותנו ביציאת מצרים? אתם יודעים שהשם של משה רבינו לא מופיע כמעט בהגדה של פסח? כתוב, ויאמינו בהשם, משה עבדו. בסדר, אבל משה רבינו לא מופיע בהגדה. לא מופיע. אגב, אמרו לי שבהגדה של התימנים הוא מופיע, אני חושב, פעמיים. יכול להיות. אז תבדוק השנה.
אולי זה לא אותו משה.
יכול להיות, לא יודע. אבל למה לא מופיע משה רבינו? יש כל מיני הסברים. יש רב שקוראים לו הרב יקותיאל הלברשטם, שמעתם עליו? האדמור מצאנז. האדמור מצאנז איבד באושוויץ את אשתו ו-11 ילדיו. הוא נכנס לשואה עם משפחה עם 13 נפשות, יצא אחד. ועזב את המחנות, השתחרר, התחתן שוב, הביא לעולם לדעתי 6 ילדים, כולם אדמורים היום, ואמר אין ברירה, חייבים לקום מחדש. והאדמור כותב בפירוש שלו להגדה של פסח, למה משה רבינו לא מופיע בהגדה? אומר האדמור, אם היה כתוב משה רבינו בהגדה, שם במחנות, ומי כמו הוא מבין מה זה, היינו קוראים את ההגדה בליל הסדר על פי הזיכרון, ואומרים שם במצרים הם ניצלו כי היה להם את מי? משה רבינו. אנחנו, אין לנו את משה רבינו, ולכן כנראה אנחנו לא ננצל. אסור לצאת ככה מליל הסדר. ליל הסדר חג של אופטימיות. העם היהודי נפל, אבל תמיד קם. והעם היהודי היום הוא עם חזק. בשביל אוקטובר, או בלשוננו בשמחת תורה, חטפנו מכה מטורפת. אין ספק. כאיש מודיעין שחזר לאחרונה מזה 150 יום בתחום המודיעין, אני אומר לכם, עד היום אנחנו בודקים מה קרה. איפה טעינו? מכה איומה ונורא. הושפלנו מה שאתם לא רוצים. אבל בניגוד ללפני 80 שנה ו-100 שנה ו-200 שנה, תוך 24 שעות קם הצבא של היהודים והיכה אותם שוק על ירך. סיפרתי לכם, לא יודע אם צריך לצלם את זה, אבל שאני נמצא הרבה בתוך עזה, בדרום העיר עזה. אני נמצא שם לפחות פעם בשבוע. יש היום כביש שצהל סלל, שנוסעים מנחל עוז עד חוף הים בעזה, איפה שהיה פעם היישוב נצרים, 8 דקות. לא צריך ממוגן, לא צריך שום דבר. היו שם פעם אלפי חמאסניקים. היום, no. זה שטח ישראלי, הכל דגלים ישראלים, כל מקום דגלים ישראלים, וחיילי צהל שיהיו בריאים, כנראה למדו הרבה שעות סיור, כל הבניינים, כל מיני סוסמאות, ישיבת שדרות, ישיבת זה, ישיבת, הכל ישיבות, הכל, כל הקירות. אבל בניגוד לכל 2000 שנה האחרונות, יש כוח שמגן עלינו. ולכן, ליל הסדר בא לשדר, מתחילים בגנות, אין ספק, הרע הוא רע. אבל יש טוב, יש טוב. והטוב הוא רב במדינה שכולנו יהודים. אמרתי לכם הרבה פעמים, סיפרתי לכם בשיעור הקודם את תחושותיי לפעמים, קורה לי כשאני נוסע בכביש 6. למה זה קורה לי בכביש 6? לא יודע. אבל כשאני נוסע בכביש, ואתם לפעמים חותך אותך מישהו מימין ומישהו עוקב אותך משמאל, ואז אני אומר, ריבונו של עולם, כמעט כל המכוניות שנוסעות עכשיו בכביש 6, זה יהודים. זה יהודים. תראו, לא היה כזה דבר 2000 שנה. היינו ב-103 גלויות. יש היום יהודים בארץ ישראל מ-103 ארצות. נס גלוי. אתה נוסע בכביש 6, כולם יהודים. אתה עובר בנמל התעופה בן גוריון, המכס ששואל אותך מה הצהרת, הוא יהודי. והשוטר שעוצר אתכם לא עצרת בעצור, הוא יהודי. זה לא היה 2000 שנה. אז אפשר להסתכל על הצד העצוב שבזה, הוא נותן לי כנס, צד שני זה יהודי, אנחנו חיים במדינה של יהודים, זה נס גדול. וליל הסדר מחייב אותנו, כל שלא אמר שלושה אלו בפסח אומר אברבנאל, אם סיימת בתם של המצא של העבדות ולא במצא של הגאולה, לא יצאת ידי חובה. אם תרצו, חג החירות זה חג האופטימיות. בוקר טוב זה לא ברכה, בוקר טוב זה החלטה. אם החלטת שהבוקר שלך טוב, 90% שהוא יהיה טוב. ולכן חג הפסח מחייב אותנו לצאת עם תחושה שאנחנו בעזרת השם בדרך הנכונה, וישועת השם כערף עין. שאלות?
מה הקשר בין